האם בעיית היסוד היא לא שתי תפיסות עולם פוליטיות מתנגשות ששום סיסטם לא יפתור? האם זהויות עם תפיסת עולם טוטלית לא ימשיכו לכפות את רצונם בסיסטם החדש? האם האינטרסים המוקנים של הזהויות לא יגרמו להם שלא לשתף פעולה אחת עם השנייה? האם החשדנות, חוסר האמון והשנאה הקיימות בין הזהויות לא יתרפדו את שיתוף הפעולה? אלו כמה מהשאלות שאנחנו מקבלים באופן קבוע כאשר אנחנו מציגים את מודל הדמוקרטיה הפדרטיבית, או בשם החיבה שלה דמוקרטיית הלכידות. כולם אוהבים אותו, אבל הרוב רואים בו אוטופיה דמיונית. אנשים מתקשים מאוד לדמיין את המערכת הפוליטית בישראל מתנהלת לפי עקרונות של שיתוף פעולה, הסכמה, פעולה למען מטרות משותפות. זה נראה דמיוני. תשובה אחת לספקות והחששות אפשר למצוא בספר ישעיהו י' א', ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משור השב יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. ועריכו ביראת אדוני ולא למראה עיניו, ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק גדלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. שימו לב, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועגל וכפיר, ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודוב תראינה יחדיו, ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן. לפי הפירוש של הרב לרר, התשובה שנותן המקרא לשאלה האם זהויות שמאוד שונות זו מזו ואפילו עוינות, מסוכסכות ושונאות יכולות לשתף פעולה, היא ניצחת. כן, אבל רק בתנאי שהן נתונות תחת מרותה של מערכת שלטונית המבססת יחסים הוגנים וצודקים ביניהם. שימו לב, התבונה והחוכמה לנהל יחסי וגר זאב עם כבש, לא באה מתוך הזהויות עצמם, הרגשות שלהם, התכונות החייתיות שלהם. היא באה מתוך חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, התמונים בשיטה, במערכת הכללים שתחתיה הם נפגשים. ושרגשות של שנאה, תחרות או עוינות הם מצביים. הם לא מהותיים לזהויות, אלא יכולים לבוא ויכולים ללכת. הכל תלוי בכללים של המשחק שהזהויות משחקות זו עם זו. נחליף משחק, יתחלפו הרגשות. אם נהיה בקרב אגרוף, נקה זה בזה בזעם. אם נעבור לשחק מתקות, נעשה הכל כדי לשתף פעולה ולהצליח ביחד. אם משחקים את משחק הסכסוך, נקבל את כל הטרשטוק הפוליטי והילדותי שיש לנו היום משני הצדדים. אם נעבור למשחק הלכידות, אולי נתחיל לדבר בשיח פוליטי בוגר, ענייני ופרגמטי. חכם השביל מן ההולכים בו. כל שעלינו לעשות הוא להעלות את כולם על השביל הנכון. משחקי התנאי. לגרסה הסוציולוגית של הסיפור המקראי אני קורא תורת משחקי הקוד. הרשו לי לפתוח בדוגמה אישית. במשך שנים רבות אימנתי קבוצות כדורגל של ילדות וילדים. מי שמכיר קבוצות כדורגל של ילדים ועוד כאלה שמערבות בנים ובנות ועוד בקיבוץ, יודע שהן מזכירות לא מעט את הכנסת והממשלה של היום. כל ילד רוצה את הכדור לעצמו, רק לעצמו, לזה קראתי מחלת הדבקת. כולם רבים זה עם זה ללא הרף, לזה קראתי מחלת צייקת. והבנים, אף אחד מהם לא רוצה את הבנות בקבוצה שלו, ובוודאי לא למסור להם את הכדור, לזה קראתי מחלת הגברברת. השחקנים הקטנים בקבוצה נהנים מאוד מהכאוס, לרוץ עם הכדור לבד, לצרוח על חבר, בוודאי לא למסור לבנות, להתלונן שהבנים האחרים לא מוסרים. כולם משחקים מצוין את הגרסה הזאת של משחק הכדורגל. יש רק בעיה אחת, הקבוצה שלהם כמעט תמיד תפסיד. תיקון, לפעמים היא גם תנצח, אבל רק קבוצות שמשחקות את אותה גרסה כאוטית של המשחק. מאמני כדורגל מכירים היטב את מה שמכונה משחקי תנאי. כללים שהמאמן קובע מראש, שמגבילים את המשחק של שתי הקבוצות. למשל, שמותר לגעת בכדור רק פעם אחת, או שאסור למסור לאחור. משחק התנאי שהיה חביב עליי במיוחד נקרא אני בוחר, נגיעה אחת, בלי דיבורים. זה למעשה משחק של שלושה תנאים. תנאי ראשון היה תרופה למחלת הגברברת. אני בחרתי את שתי הקבוצות, כך שהבנים לא יכלו לנהוג כמנהגם ולבחור את הבנות האחרונות, או להשאיר אותם מחוץ למשחק לגמרי. לעתים הוספתי גם כלל משנה, שער לא יחשב אם בת לא נגע בכדור לפני כן. תנאי שני היה תרופה למחלת הדבקת. כל שחקן ושחקנית רושו לגעת בכדור פעם אחת בלבד, לפעמים גם שתי נגיעות. תנאי שלישי היה תרופה למחלת הדברת. מלבד המילה כאן, כדי לתקשר בין השחקנים והשחקניות או מילות שבח לפעולות טובות, לא הורשו דיבורים בין השחקנים והשחקניות. פתאום, כמעשה קסם, הכל השתנה. מחלת הדבקת נעלמה, מחלת הצייקת התפוגגה, ומחלת הגברברת פשוט נעלמה כלא הייתה. במקומם צצה והופיעה לחידות תפקודית. סימן העיקר של כל קבוצת כדורגל מנצחת. השחקנים והשחקניות היו חייבים למסור זה לזה. הם היו מוכרחים להרים את הראש ולחשוב קדימה עוד לפני שהכדור מגיע. הם מוכרחים לתקשר אחד עם השני, איכן הם נמצאים ביחס לכדור על מנת לקבל אותו. משחק הפך שוטף, קבוצה החלה לזרום, המהלכים התחברו, הבנות כיכבו והכדור נכנס לשער. החלק המדהים ביותר, ברגע שהתנאים הוסרו, הקסם נעלם. כשהמאמן הכריז לשחק רגיל, הילדים חזרו בצהלות צמחה ורווחה לכאוס הצעקני שהם דימו להיות משחק כדורגל. הנמשל כאן הוא ההבדל בין סוציולוגיה לפסיכולוגיה. הפסיכולוגים מנסים לחקור את המניעים, הרגשות, האמונות, העמדות, התפיסות הפנימיות של הפרט הבודד, מתוך הנחה שאלו הם שמובילים את הפעולות החברתיות. הם מחפשים כבר למעלה מ-120 שנה ועדיין לא מצאו. יש לכך סיבה פשוטה, זה פשוט לא עובד ככה. לעומתם, הסוציולוגיה רואה את האדם כחיה חברתית ומצבית. הוא תמיד מרכיב את הפעולות שלו ביחד באופן גמיש ויצירתי, בהתאם לנסיבות, כתגובה לכוחות אשר כופים ומאלצים את הפעולה שלו. באינטראקציות מסוג מסוים, אדם יהיה נחמד ורגיש. באינטראקציות מסוג אחר, יהיה מרושע ואלים. האדם, כמו גם שחקנים מוסדיים וזהויות, יפעל בצורות שונות תחת מערכות אילוצים שונות. אנחנו לא עבדים של הדעות, האמונות, הערכים, האישיות שלנו, אלא גמישים ומסוגלים לעבור מדמות לדמות בהתאם למשחק התפקידים שבו אנחנו נתונים. זה בדיוק גם מה שתחום תורת המשחקים, המתמטי, חוקר, כיצד אנשים מגיבים לנסיבות משתנות בצורה גמישה ויצירתית. תורת המשחקים מציגה סוגים שונים של משחקים, שכל משחק הזה יוצר מערך שונה של אילוצים ותגמולים. יש משחקים שמעודדים תחרותיות, אנוכיות, עוינות, אלה מכונים משחקי סכום אפס. לעומתם, יש משחקים שמאלצים את האנשים לשתף פעולה, להיות תלויים זה בזה ולפעול בלכידות. אלה נקראים משחקי שיתוף פעולה. הכל קודים פרקטיים. תורת המשחקים היא תחום מתמטי, אך במציאות חיינו היומיומית, הנסיבות שמניעות אותנו לפעולה אינן פועלות לפי חוקים מתמטיים קשיחים. במציאות אנחנו פועלים לפי מה שאני מכנה קודים פרקטיים. הקוד הפרקטי הוא הידע המעשי שצברנו מתוך התנסויות החיים שלנו. הוא מנחה אותנו כיצד לפעול בצורה מתאימה ועולמת בנסיבות קודים. חברתיות שונות. לדוגמה, קוד הפרקטי מכתיב לנו להושיט יד, לחייך בחביבות, לטות את הראש מעט ולשאול מה שלומך כאשר מישהו שאנחנו מכירים מושיט לנו את ידו. הקודים האלה אינם כתובים בשום מקום, אלא מגופנים בנו. כלומר, הם תוצר של ניסיון חיים מצטבר ושל פעולה כמו אוטומטית שהגוף שלנו כאילו מבצע בעצמו. בעיניי, הקוד הפרקטי המגופן הוא התשובה לחיפוש הארוך והמתיש שנמשך למעלה מ-100 שנה אחר הסבר להתנהגות האנושית. הוא מספק מענה לשאלה המורכבת, איך ייתכן שאנחנו פועלים באינסוף דרכים יצירתיות ומגוונות, אשר תמיד הולמות את הנסיבות, אך אינן נגרמות ישירות מהנסיבות עצמם או ממצב פנימי. התשובה היא שאנחנו פועלים לפי הקודים הפרקטיים, אך איננו מופעלים על ידם. אז אם אתם רוצים לדעת למה בני זוג קרובים למכות במצב מסוים ואחר מחמש דקות הם מתנשקים ומתחבקים, חפשו את המעברים בין הקודים הפרקטיים שהם מפעילים. הקודים הללו הם כמו תסריטים למשחקי תפקידים. במצב הראשון, בני הזוג עבדו לפי קוד המריבה. מה עושים ואיך מגיבים אחד לשני כאשר אנחנו משחקים את משחק הקוד שנקרא בני זוג רבים. במצב השני, הם עבדו לפי קוד ההתפייסות. מה עושים ואיך מגיבים אחד לשני כאשר אנחנו משחקים משחק של בני זוג שקודם רבו ועכשיו הם מתפייסים. אפילו אצלנו. לכן מותר להיות אופטימיים. בתנאים והאילוצים הנכונים, המערכת פוליטית שלנו יכולה להתנהל על בסיס של לכידות תפקודית בין הזהויות. העובדה שהמערכת כיום רעילה, עוינת, תחרותית, לא עניינית, אינה אומרת שזאת מציאות בלתי ניתנת לשינוי. אם נשנה את כללי המשחק, את התנאים שבהם פועלים השחקנים הפוליטיים, או במילים פשוטות, את הקוד הפרקטי של המערכת, נוכל לקבל מערכת פוליטית אחרת, כזו הראויה לכולנו. מערכת שבה השחקנים הפוליטיים מייצגים את כל הזהויות ופועלים יחד בצורה מתואמת להשגת מטרות לאומיות משותפות. הכל תלוי בקודים. עובדה, יש דבר כזה לכידות תפקודית במערכת הפוליטית גם אצלנו. זה קוד שעוברים אליו כאשר התנאים מכריחים אותנו לעבור אליו. ולראיה, זה קרה כמה פעמים בעבר. הנה כמה דוגמאות היסטוריות שמראות כיצד אותם שחקנים פוליטיים, עוינים, מנוגדי אינטרסים ומלאי שנאה, הצליחו לעבור ממשחק המבוסס על קוד של סכסוך למשחק המבוסס על קוד של לכידות תפקודית. דוגמה ראשונה, מועצת העם הזמנית שהוטלה עליה המשימה ההיסטורית לנסח את מגילת העצמאות, כללה זהויות פוליטיות רחוקות ואפוינות זו את זו, קומוניסטים, רוויזיוניסטים, סוציאליסטים, חילונים, חרדים ואורתודוקסים. למרות הפערים העצומים, כולם חתמו על מגילת העצמאות. למה? כי התנאים ילצו אותם לעשות את זה. דוגמה שנייה, ממשלת האחדות של 1985, שכללה 90 מנדטים ופעלה על בסיס של רוטציה בין שמעון פרס ליצחק שמיר, יריבים פוליטיים מרים ועוינים שיצגו זהויות והשקפות עולם מנוגדות לחלוטין. בכל זאת, הממשלה הזאת הצליחה להשיג את אחד ההישגים הלאומיים המרשימים בהיסטוריה, תוכנית הייצוב הכלכלית, שנבנתה בתהליך ארוך וקשה של מסע ומתן המעסיקים ואיגודי העובדים. התוצאה, נס כלכלי. דוגמה שלישית, ממשלת אחדות חצי העם של בנט ולפיד, גם היא הייתה דוגמה לכך כאשר יש את התנאים הנכונים, יגור זאב עם כבש והילד שקד עם מחמוד אבאס, יקיימו תהליך מפרך ומשעמם של מסע ומתן, עם מחלוקות ומשברים ותיווך ופשרות והסכמים, אבל יפעלו בשופו של דבר ביחד למען מטרה משותפת הישרדות הקואליציה, עד שדמוקרטיית ההכרעה הכריעה גם אותם. בכל המקרים הללו, המערכת הפוליטית תפקדה בלכידות, למרות ההבדלים הגדולים והרגשות הרעים. אלה היו אפיזודות זמניות, מכיוון שהתקיימו בתוך הקונטקסט של פוליטיקת ההכרעה, אשר בסופו של דבר הכריע גם אותם. בעצם, כאשר חושבים על כך, כל קואליציה שקמה עובדת לפי עקרון הלכידות התפקודית. כללי המשחק מחייבים את שחקני הקואליציה לשתף פעולה, לתאם, להציג חזית אחידה, להסכים, על מנת להגיע למטרתם העליונה, להישאר בשלטון. מה היה קורה אם כל המערכת הפוליטית הייתה קואליציה אחת גדולה, שמטרתה העיקרית היא לא להישאר בשלטון, אלא להתמודד עם אתגרים לאומיים ובעיות חברתיות. בתחילת הפרק הזה שאלנו האם מערכת פוליטית המבוססת על הסכמה, שיתוף פעולה ופעולה למען מטרות משותפות היא דבר שבכלל אפשרי. המסקנה היא ברורה, זה אפשרי גם אפשרי. יש שיטת משטר כזאת, יש קוד פרקטיקה זה. השאלה היא, מהו אותו קוד? מה הם הכללים במשחק התנאי שיביאו את הפוליטיקאים, נציגי הזויות במוסדות המכוננים, את המציאות שלנו, לתפקד בלחידות? על התרגום של התנאים האלה לקוד הנכון, לפרקטיקה משטרית של לחידות תפקודית, במבחן הריסוק בפרק הבא.